אסף זגה ושלומי יפרח עם ארס פואטי מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
התחלנו, מה זה משנה?
אז לא, למה אומרים אל תצא עם שיער רטוב מהבית? כי אתה יוצא בעצם עם שיער רטוב, ואתה הרבה זמן ובחוץ, וקר. החשיפה היא ממושכת. אבל כשאני יוצא מהג'קוזי לשנייה, ואני בורח למקלחת, אז זה לא משנה. אתה מבין?
אבל עדיין, יש קפה כזאת שאתה יוצא מהחום של הג'קוזי לקור.
אני חוטף את הקפה של הקור, אבל זה לא מה שיעשה אותי חולה. כל עוד אני בורח מהג'קוזי ישר למקלחת, אז אני בסדר.
אני לא חושב. אני חושב שזה, הקפה הזאת,
כל החורף הייתי ככה, מה? כמו זה דוב. כל החורף, אני בחום.
אז אוקיי, סבבה, כל החורף היית ככה. בסוף, הנה, אתה מרגיש קצת מקורר. זה התוצאה של הדבר הזה.
אני לא חושב שזה קשור לזה. אני חושב לזה שאשתי קצת מקוררת. אז אולי נדבקתי ממנה.
כן.
אני לא זה. תקשיב, אחי, איזה אנשים יש ברכבת? חיכיתי כל הדרך לספר לך. עולה מישהי בבר שבע. אין, רק בבר שבע היה לו גם בנות כאלה. תשמע, עולה מישהי... עולה עם וייפ.
איזה בר שבע צפון?
בר שבע צפון. למרות שבחורה כזאת, אתה מצפה שתעלה בבר שבע מרכז, בתחנה המרכזית, אבל לא משנה.
כי צפון זה כאילו... למה? התחנה המרכזית זה לא אוניברסיטה?
לא, האוניברסיטה זה בצפון.
אוקיי.
ויש שם הרמות, זה יותר כזה פנסי שמנסי.
אתה מדבר על זה יותר.
כן, לא, אבל קיצור, היא עולה, אחי, עם מכנס של פיג'אמה, וג'קט כזה, עכשיו כפרה עלייך, מי בא עם פיג'אמה לרכבת? לא אפרת, באמת אפרת. והיא הולך עם וייפ, עם וייפ, והמשפט הראשון שאני שואל, תדע לך, אני למדתי את זה, אתה יכול להבין הרבה על בן אדם, המשפט הראשון שאתה שומע אותו אומר. המשפט הראשון שהיא אומרת, היא עושה כזה למישהי בטלפון, אל תצעקי עליי, אני לא חברה שלך. כזה. טוב, התיישבה לידי, עכשיו זה כזה... זה כזה ארבע וארבע, מכיר את המקומות של הארבע וארבע? אז אני ברביעה הזאת, והיא ברביעה כאילו משמאלי. והיא מתחילה לעשן את הווייפ, אחי, ואני קולט שאני מריח את הווייפ שלה, ו...
בתוך הרכבת אפשר לעשן?
בתוך הרכבת, אני לא יודע אם אפשר וזה, ואמרתי, מה, אני אהיה מהמציקים האלה, שאומרים לי, סליחה, אי אפשר לעשן פה? לא, אמרתי, לא, אני פשוט, יאללה, יזרום, נו. ואז היא פותחת את הטלפון, ומתחילה לראות טיק טוק, אחי, ברעש. כאילו, שימי אוזניות, יא בת שרמוטה.
איזה מעצבנת.
שימי אוזניות.
איזה מעצבנת.
איזה מעצבן, ואני כולי מנסה הכי להירדם על זה.
נחסית על הבוקר, יאללה.
מה זה נחסית? ואז לא מספיק גם הטיקטוק שלה, היא מתחילה לדפוק אפצ'ים, אחי. מה זה אפצ'ים? והיא לא שמה יד, היא לא שמה יד, אחי. את עושה אפצ'י, תשימי יד. והיא עושה ככה את האפצ'י, אני כאילו יושב פה מימינה, והיא דופק את אפצ'י לשמאל. גם עם קולות. מה זה, כאילו, לפחות את עושה אפצ'י. תהי ידינה, חמודה. אתה מכיר את הבנת שזה צ'י, 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 כאלה? איפה? צ'י. דופקת אותו לשמאל. ואז משתעלת, משתעלת וזה, ואני, כל זה בראש, היא גם מעשן את הווייפ, ואני כאילו, אני בונה, היא מצוננת, ועכשיו העדים של הווייפ שאתה נכנסים לי לאף,
אז לא הצטננת ממנה.
יכול להיות שממנה הצטננתי. מה זה בחורה, אחי? ואז, בשיא החוצפה, אחרי איזה חצי שעה שהיא מתעטשת, משתעלת, מגעילה כזאת, עם הווייפ שלה והטיק טוק שלה, וכולם נותנים לה מבטים, והיא לא שמה לב לאף אחד, אני מוציא נייר, קנח את האף, היא מסתכלת עליי, ועושה כזה... מבט כזה של כאילו, מה אתה מעז לקנח את האף? תגיד, את מפגרת, את שעה פה, מוציאה קיווי מקולף על ה... סריחה. אנשים של
איזה כאפה על הבוקר, יא אללה, איזה כאפה. איזה, מה אתה, איכס, יא מגעיל, לא, איכס.
מה? ככה מקלפים את הפוס, אחי. מקלפים את הפוס ככה, אחי, ככה אתה לא מלכלך את האצבעות שלך, אתה עושה קודם כל עם השיניים, פותח את זה.
לטובת מאזינים שלא לא צופים, אלא רק שומעים, אתה מקלף כרגע את הפוס עם השיניים.
ככה אתה לא מלכלך את האצבעות, מה? אחר כך אני אלחץ לכולם.
אבל זה מר.
אז מה אם זה מר? עוד מעט התפוז מתוק. אתה ככה, תחשוב, אם אני אקלף עם הידיים, אחר כך כל היום אני אלחץ לאנשים ידיים, אני אחתים אותם עם ריח של תפוז.
זה מה שקורה לי שאני עושה, אני מקלף קלמנטינה, אבל לא עם השיניים, זה מר.
למה? זה עושה גמור, אחי. מה? זה טעים, גם בא לך זצים כזה של מתוק, אז זה סבבה. אתמול היה משחק בטרנר, הפועל ניצחו 4-1, והלכתי עם אבא שלי, ולא יודע, אני לא יודע, אולי זה הזקנה, ההתבגרות, נהיה לו קטע, אחי, הוא הולך לדוכן של הנקניקיות, למטה, והוא לא קונה נקניקיה, הוא לוקח חרדל, לוקח חרדל, ופשוט עולה איתו למעלה ליציאה, והוא כזה מוצץ את החרדל, אוכר את החרדל ככה. אז עכשיו אני אומר לו, תגיד, אתה מסתלבט, למה? תקנה נקניקיה, אתה אוכל את זה עם הנקניקיה? לא, זה מעביר לי את הזמן, זה טעים לי. כי אי אפשר להכניס פיצוחים. אתה לא יכול להכניס פיצוחים נו. למשחק כדורגל עכשיו.
לא, זה לא, אי אפשר כזה פיצוח גרעינים.
או פעם בווסרמין, הכל כבר היה, אתה היית דורך על... היית דורך על...
איזה בס, אז איך קוראים משחק? אני לא בליגה של כדורגל, אבל איך עושים כדורגל בלפצח...
זה כל הבס, אחי, אבל הם מוכרים לך חטיפים, אתה יכול במבה, פופקורן, כאילו דברים כאלה, לא דברים שאחר כך אנשים יזרקו להם וילחלחו להם. אז הוא... עם חרדל, מוצץ חרדל ככה, בסקית של אלמנץ. אלמנץ.
נכסה. נכסה.
מה איתך, שלומי? העלית...
לא, אתה ממש לא פותח את הנושא הזה תוך כדי שאתה מקלב תפוז מהפה.
למה?
אתה לא מדבר על שום דבר כרגע, אז שאתה לא מסיים קלב את התפוז עם הפה.
זה ייקח לי זמן, אני גם צריך צלחת.
אני לא מבין מה... איך הגעת למסקנה הזאת שאתה רוצה לפתוח את התפוז?
בטעות נכנסתי לחדר של פודקאסט אחר, מדברים שם על פוליטיקה. יצאתי תוך שנייה. לא, לא, זה לא שלי.
אני לא מעוניין גם.
תודה רבה. בקיצור, שלומי, השבוע העלית סרטון של ההיריון.
נכון.
ולא הבנתי מההיריון, מהסרטון, מי בהיריון, אתה או טליה. לפי הבית.
שעשינו, שחשבנו על רעיונות לסרטון, על גילוי הריון, אז אמרתי, בואי נעשה סרטון כזה, שאני כאילו עומד עם הבטן חשופה, אומר, עושה כזה כאילו, וואי, שמנתי, אתה יודע, כאילו בזה, יפה. וואי, שמנתי כזה, ואז היא באה כאילו עם הזה, ומראה את הבטן שלה. אבל אורל צברי לקח לי את הרעיון, הוא עשה את זה עם אשתו.
הוא עשה את זה עם אשתו?
הוא עשה את זה עם אשתו, עם סיוון, שהיום גם גילו שהיום נולד להם הילד, ברוך השם. אז כאילו, זה בדיוק, הם עשו את זה, הוא עשה כזה...
אז מה, היית עושה את זה גם, מה? ואז זה רע, שווה כסף, אמרת ש...
אבל לא, אבל אני עשיתי סרטון.
היום אומרים, מחכה את זה.
לא, אז אנחנו עשינו סרטון, אני חושב שזה סרטון מאוד מאוד יפה, מקורי. אנשים מאוד מאוד התרגשו ממנו ואהבו אותו. יש התרגשות, יש התרגשות באוויר.
יש משהו בלחשוף את הבטן שהוא גם קצת מפחיד, לא?
מה זאת אומרת?
כאילו, לא יודע, לעשות... זה רעיון מגניב לעשות סרטון כזה.
אני עשיתי תמונה, אני חושב, מה זה היה? לאחד הרעיונות במאקו.
במאקו, ראיתי את זה, עם הבטן בחוץ.
אז אני עומד עם כל הבטן בחוץ. כלומר, הייתי אז בשיא השומן שלי, הייתי איזה 117 קילו. הבטן שלי הייתה עוד שנייה מתפוצצת. עשיתי את זה ככה, אמרתי ככה, לי אין בעיה.
אין לך בעיה, אתה הולך לים, אתה לא... לא מדבר על אלה ששמים חולצה.
נו.
חולצה של בנק דיסקונט ונכנסים לזה. לא, כאילו אתה נכנס ככה, האמת, אין לך שום בושה שמישהו מסתכל?
לא, אין לי... תראה, מה זה אין לי בעיה? התחלתי את הזריקות, כי כבר הגעתי למשקל מסוים, שאמרתי, די, אני לא יכול להיות. שהתחילו לי הסימנים. אני עד לפני שנתיים, לא היה לי סימנים של מתיחה, סימני הרזייה, איך שאומרים את זה. לא היה לי, היה לי חתיכת בטן, אבל זה מה שהיה, בטן. ואז אתה מסתכל, ואתה רואה שיש לי סימנים, וכבר אמרתי, די, לא, אני לא... זה כבר התחיל להיות, זה כבר התחיל לבאס אותי. שאני יודע כבר... ישבתי בים, כבר התבאסתי להוריד חולצה, וכבר התבאסתי כאילו בגלל הסימנים האלה.
אשכרה.
כן, הסימנים גמרו אותי. עד הסימנים לא היה אכפת לי. אבל הסימנים גמרו אותי לגמרי.
תקשיב, התפוז, אני פשוט, אני לא רוצה לקלף את הסיפור, את הסיפור, לקלף את התפוז תוך כדי שאתה מספר את הסיפור הזה, כי אני חיכיתי כל השבוע לשמוע את מה שיש לך להגיד. אתה רוצה חתיכה מהתפוז?
אני לא רוצה תפוז.
למה? כי פתחתי אותו עם השיניים?
לא, לא, לא קשור.
סטרילי?
אנחנו באמצע הזה, ופחות בא לי על הצרבת מהתפוז כרגע.
למה? אז תפוז עושה לך צרבת?
לי כן.
למה? זה ויטמין C, אחי.
כל דבר עושה לי צרבת.
זה כשאתה חולה, אתה אוכל את זה, אתה בריא.
אני כל דבר עושה לי צרבת. גם לפפון, או שצריך להוריד צרבת, עושה לי צרבת.
איזה שטויות.
אני אומר לך, אני כרוני.
מה הכי עושה לך צרבת, אבל?
דברים חמוצים בגדול. דברי חלב גומרים אותי.
אשכה, אז יש לך רגישות ללקטוז.
דברי חלב גומרים אותי.
אז רגישות ללקטוז, אחי, זה לא...
אני שותה חלב נטול לקטוז.
אה, באמת?
כן.
איזה קטע?
אני שותה חלב נטול לקטוז. אבל זה... אומרים שעדיין צריך לשתות.
שלומי, תפוז אחד הטעימים אחרי.
אבל אומרים, אתה... תביא פלח, אני רוצה רק בפלח, אני לא רוצה יותר... לא, לא, את פלח, זה לא פלח. זה גם, גם לא פלח. מה, איך? ברוך אתה, אדוני, חס... עולם בורא פרץ.
וואי, לא בירחתי. צריך גם להתחיל לברך. יש לך סטיינה כזאת, היא ב... תברך.
אה, בגלל זה הבאת את הטפוס ימניה?
לא, אבל עכשיו נזכרתי בזה. ראיתי מישהו עשה לזה סאונד בטיקטוק.
אני עשיתי לזה סאונד בטיקטוק.
לא, כאילו מישהו לקח את הסאונד שלך ו... עשה גם. אה, ראית עבודים? יש שם קטע של ג'ון לוק, איזה אחד השחקנים, שהמצלמה כאילו עוברת עליו, ואז רואים אותו מחייך, וזה מה שרואים. שקר ככה.
זה לא חשבתי שיהיה פה.
אחד התפוזים.
יש פה נייר, תביא.
אתה אוהב פירות הדר?
שופי, שופי, נייר. מאוד. אני מאוד אוהב פירות הדר.
זה באמת בעיה עם הריח, פשוט.
לי אין בעיה.
איך הבעיה עם ריח?
אני בעיה עם ריח של תפוז, עם ריח של קלמנטינה.
איזה פרי אתה הכי אוהב?
וואלה, חתיכת שאלה. לחמותי יש עץ של... לא, לא. לחמותי יש עץ של קלמנטינות בחצר.
קלמנטינה זה טוב. אבל איזה קלמנטינות.
פרי חורפי. איזה קלמנטינות.
כן, משהו טוב? תביא איזה קלמנטינה.
אני אביא לך.
תביא. אני לא צוחק, תביא לי.
אני אביא לך.
זה, אם יש משהו שאני אוהב, זה לטעום פירות של אנשים אחרים.
אני אביא לך. אני חושב שיש לך קלמנטינות נדירות, אני אוכל איזה 7-8 ביום.
7-8 קלמנטינות? כפרה, אז איך...
לא, לא גדולות.
זה אחי, תעושה תביא. זה רגע בסוכר.
הן לא גדולות גדולות, הן קטנות דווקא. הן מיניות.
חמודות כאלה, חמוצות?
גם, יש לא, יש גם חמוץ, יש גם הרבה, יש גם מתוקות. עכשיו זה עונה שהן מתוקות.
איזה עונה של הפירות הדר עכשיו, תענוג. הייתי עכשיו בסופר, קניתי אשכולית אדומה, ככה גודל. בגודל של הראש שלך.
ראית את הסדרה בית ספר?
לא.
לא ראית את הסדרה בית ספר?
יש משהו מוזר היום, נכון? כאילו אנחנו כזה רגועים.
ואת התפוז. פתחת את הפודקאסט עם תפוז, לא יכול להיות בעולם שום מצב כזה, שיהיה פה איזשהו משהו, וייב של הרמה.
אתה אומר, אין פה, לא יכול להיות פה משהו
סוער. הבאת את התפוז, אוטומטית ירדנו למצב של זקנים בבית אבות, שיושבים, קלפים תפוז ואוכלים תפוז.
וואי, בא לי תה גם באמת, בא לי
תה. אז זה, אין זה.
חזק. חורף, אחי, חורף, קר.
לא ראית את הסדרה בית ספר?
לא, על מה זה?
רגע, שנייה.
של עם דורון בן דוד?
לא, לא, לא. לא ראית את הסדרה בית ספר?
לא.
טוב, אז יש את הסדרה ניקולודיון, בניקולודיון שפעם, נתב אבו קסיס, עם רוני דואני, רוני סופרסטאר.
לא, לא מכיר את זה.
לא, אין, אין.
לא. אני מכיר את השחקנים, לא מכיר אותם.
מה זה אותנטי?
לא, לא מכיר את זה.
אוקיי, אז אנחנו נרחיב את זה בפרק הבא, כי אמרתי שאני רוצה לעשות, לדבר קצת על סדרות נוסטלגיה של פעם שנעלמו לנו.
אה, כמו שמינייה, ההיא.
בדיוק, אז זה היה באותה תקופה, אז היה שם קטע כזה עם התפוז, זה תפוז, זה פירות הדר. אז אנחנו נעשה את זה, נדבר על זה בפרק הבא.
טוב, שלומי, אחי, אז באמת העלית את הסרטון הזה, ואני ידעתי, אני מרשה לעצמי להגיד שכבר ידעתי את הסוד, אבל סתם, זה היה מאוד מרגש לראות, כי גם כי יכולתי לדבר על זה, עם אשתי, עם חברים וכזה.
לא, בעצם לא סיפרת לטל על זה.
לא סיפרתי לטל.
יפה, הייתי בטוח שכאילו תספר לה.
לא, מה, אתה סיפרת לי את זה בינינו, אמרת לי לשמור את זה בינינו.
כן, בינינו אתה יודע, אבל זה אשתך, זה
חשבתי. בסדר, לא, אבל אתה אמרת לי פעם קודמת, זה סוד של חברים, אני לא מספר סודות של חברים. אתה זוכר?
יפה, אהבתי, אז אתה...
אז אני למדתי מזה, כי זה באמת נכון, כי אתה יודע, שחבר מספר לך סוד...
והיא אמרה לך, מה, אתה... רגע, אז כשעלה הסרטון...
כן, כן, כן.
אז היא אמרה לך, מה, אתה...
איך לא אמרת לי? איך לא אמרת לי? אמרתי לה, לא, כי הוא ביקש ממני לא להגיד. עכשיו את יודעת, עוד שבוע, מה זה משנה?
יפה, יפה, עוד שבועיים.
אז קודם כל, ממש מרגש, אחי, בוא, תספר לי קצת על כל התהליך הזה, זה...
מה?
איזה חלום זה. זה חלום שמתגשם, אתה מבין שכאילו הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים, בדרך.
כן, זה
מתנה. לא פרויקט, לא הצגה, לא סדרה, לא תפקיד ראשי בנטפליק. זה הדבר הכי גדול שקורה לך בחיים.
זה כאילו... זה הפרויקט המשותף הכי גדול שיכול להיות לי ולאשתי.
זה שטאפ עשיתם?
זה שטאפ, עשינו שטאפ. תמיד, זה השיתוף פעולה הכי, הכי...
לא ממומן.
השיתוף פעולה, הרי אומרים, יש משפט שאומר, אני לא, אני, זה משפט שאני, כשאני אומר אותו, אז אני מאוד מאוד מתרגש ובוכה, אבל אני לא רוצה לפקוד עכשיו. יש משפט שאומר שיש שלושה שותפים לאדם. אמא שלו, אבא שלו, והקדוש ברוך הוא כמובן. אז אני למשל אומר שתמיד יש שלושה שותפים להצלחות שלי, שזה הקדוש ברוך הוא, אמא שלי ואשתי.
עכשיו יש לך ארבע.
יפה, הצלחתי לא לפקוד. אז תבין, אז כאילו יש... יש פה איזשהו משהו שגדל בתוך הבטן של אשתי.
כמו תנור, אפייה איטית כזה.
ממש, זה לאט לאט, וכל פעם יש לה כזה אפליקציה, וכל פעם אנחנו מגלים שהיום הוא בגודל של דובדבן, אחרי שבועיים שלוש הוא בגודל של גוז.
מתי שהיה בגודל של תפוז?
זהו, כן, היא עכשיו לדעתי בגודל, הייתה למזמן בגודל של מנגו,
זה כזה?
כן.
הוא לפי פירות אומר לך?
הוא אומר לך, כן, כל פעם מה הגודל של הבייבי שלך, כאילו, אומרים לה.
יפה.
כל פעם בגודל כזה, היא הייתה עד לא מזמן בגודל של כרוב ניצנים.
איזה עוד, יש כאילו פירות וירקות?
כן, יש כרוב ניצנים, היה אבוקדו, היה, אני מאמין שזה יגיע עוד, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כן.
אתה לא מגלה מה הפרי הבא? עד שאתה לא...
אני לא יודע, כן, האפליקציה אומרת, האמת שאתה תראה, זה אפליקציה שאשתי שם, אז אני לא יודע, אבל אני מאמין ש...
לא, אבל כאילו, לא אומר לך, השלב הבא, נגיד, זה לא יודע מה,
לא.
אבוקדו?
אני מאמין שכן, אני מאמין שכן, אבל אני שואל כאילו, איזה פרי אנחנו השבוע? מה את השבוע? איזה גודל את השבוע? ואז היא עונה לי כאילו, איזה פרי זה או איזה ירק.
איזה מטורף לחשוב על זה שהוא בגודל של דובדבן.
מטורף. זה מטורף.
אתה יכול להיות שגם אתה היית דובדבן פעם?
הייתי דובדבן, הייתי דובדבן, תבין? הייתי דובדבן, תבין?
אתה דלחה.
דלחה. אתה מבין את ה... בוא נעזר, חתיכה. כן, שמה, זה גדל שם בתוך הדבר הזה. ואתה עכשיו התחלנו לראות אותו גם זז. וזה...
דובדבן זז?
לא, הוא כבר לא בגודל של דובדבן.
אז מה עכשיו? תעדכן אותי שאני יודע איזה פרי.
וואי, אין לי מושג איזה... עד לא מזמן הייתה בגודל של כרוב ניצנים. אני לא יודע בדיוק ספציפית.
מה זה כרוב ניצנים? זה ככה?
כן, זה קטן. עכשיו קצת, זה גדל יותר, אבל את עכשיו גם רואה אותו זז. זאת אומרת, היא יושבת בלילה, זה בעיקר בלילה, ופתאום אתה רואה איזה תנועות קטנות כאלה בבטן.
לא נכון.
אתה רואה תנועות קטנות, יש לי סרטון, אני אראה לך.
מלא.
עכשיו זה כאילו, זה כל כך קטן, זה כל כך קטן.
איך אתה מצליח לראות?
עם צילמה, ואז אתה ככה... מצליח לראות כאילו ליד הטבור וזה, אתה מצליח לראות אותו זז. ותשמע גם...
איזה חודש כבר?
חודש חמישי.
כן,
חיכינו לחודש חמישי בשביל, גם בשביל לספר, וגם...
זה קשה לסחוב את זה, לא?
מאוד, וואי, אתה לא מבין איזה קושי.
אתה בא לך לספר לכל העולם.
אתה לא מבין איזה קושי. היא סיפרה בהתחלה, קודם כל, אני גיליתי אחר כך, היא עשתה לי תרגיל, אבל לא כעסתי. לא כעסתי שהיא סיפרה, כעסתי על זה שהיא לא סיפרה לי שהיא סיפרה.
חובה לעשות קומבינות.
היא סיפרה לחברה טובה מאוד מאוד שלה, ממש בתחילת ההיריון, והיא לא סיפרה לי שהיא סיפרה לה. אז אמרתי לה, הכל טוב, ספרת לי, כי הוא כעסתי על זה שסטארט ממני שסיפרת לה,
כעסתי על עצם ההסתרה, לא על זה שסיפרת.
ברור, כי, תשמע, הרעיון ראשון, היא צריכה אישה שתלווה אותה, יש לה דברים שהיא עוברת, היא רוצה שאישה תסביר לה, תייעץ לה.
אתה היית צריך גם להגיד לה, אולי תספרי למישהי.
אז אמרתי לה, תספרי אולי לזה, תראה, בהתחלה אמרתי לה, בואי תספרי קודם כל לאמהות. נספר קודם כל לאמהות, בשביל שהם יהיו זה. עכשיו, אני לוקח אותך כמה פרטים.
איך הם הגיבו, האמהות? זה נראה לי הדבר הכי מרגש בעולם.
אמא שאתה תראה, אמא שאתה קודם כל יש לה נכדים גדולים. אמא שאתה נכתב עד 18. כמובן, היא שמחה וצרחה וזה. אמא שתי עמדה להתעלף. אמא שתי עמדה להתעלף. אמא שתי בכתה בקטע של היבוב. כזה.
מה אתה אומר?
אמא שתי מאוד מאוד חיכתה.
אתה יודע מה ראיתי שעושים? שעושים כזה כמו, חבר'ה, בואו נעשה תמונה משפחתית.
כן.
עושים תמונה משפחתית, ואז היא מוציאה כזה תמונות של העובר, בלי שכולם רואים. ואז בואו נראה את התמונה.
תראה.
ואז כשרואים בתמונה, רואים שהיא עם הדבר הזה.
התפוז.
התפוז. התפוז המכני.
אני אגיד לך מה, אין לנו משפחות גדולות שתעשה את הדבר הזה, סרטונים מהממים, שכולם עומדים וזה, מוצאים תמונה, אבל אין לנו, הדרכים שבהם סיפרנו, היו כאילו, לפני שטסנו, בוא אני אקח אותך לרודוס, היה לנו חוויה לא נעימה בכלל ברודוס.
בגלל ההיריון?
בגלל ההיריון, אף אחד לא ממש יודע את זה.
אוקיי.
אבל היה לנו חוויה לא נעימה. קצת לפני שטסנו, אז היא סיפרה לי אמא שלה, היא כבר לא יכלה לשמור את זה, וגם אנחנו עושים שבתות. כשאתה עושה שבת, כשאתה שומר, אז אתה גם ישן שם. היא קמה בבוקר, היא כבר מקיעה, היא בחילות. אתה חייב לספר, אתה כבר מבינים את זה, כבר, אתה לא יכולה, כמה אתה יכולה להסתיר. כן. אז היא סיפרה לי, אמא שלה, ואז טסנו לרודוס. ביום הראשון שהגענו לרודוס, עכשיו זה יום שהוא, אתה יודע, מזוודות, הולכים, עניינים.
בגלל זה גם לא הרגיש אותו כל כך הרבה.
היא לא הרגישה טוב, והיינו ב... היינו ב... בחפלה, בטברנה, וחזרנו מהטברנה, 1:30, 12:30 בלילה. הכל טוב, הכל סבבה, אנחנו סבבה. והיה לה דימום.
היא מלא.
היא נלחיצה, אתה לא יודע מה לעשות, זה פחד אימים, פחד אימים.
כאילו הפח... של הפלה?
כן, אתה מפחד שהיא פילה, זה היה דימום, ראו דימום, לא משנה.
וואי, אז איך, ממה הדימום?
תכף אני, אולי פרטים שאני לא צריך להיכנס אליהם, אבל בסוף, לאחר מכן הבנו שזה קורה הרבה, שזה משהו שהוא לגיטימי. אולי לא בשבוע
השנה. סתם ככה דימום?
ממאמץ, זה מאמץ. היא הרימה, רמנו מזוודות, הלכה, חזרה, זה, הרבה הליכות, הרבה זה. אז זה קורה, זה יכול לקרות, כן. זה יכול לקרות.
יש סכנה לעובר גם שהיא מרימה מזוודות בחודש כזה.
אז זהו, אז לא ידענו, אמרנו מה.
יש בנות שמתאמנות.
אז אמרתי טוב, מה, התחילת חודש שני, כאילו, מה כבר יכול להיות? כאילו, אין שם כלום עדיין, זה אפילו לא היה עובר, זה אוסף טעים, אני יודע איך זה נקרא. כאילו, אז הכל טוב, זה כאילו, היא גם הרגישה טוב, היא לא...
דבן.
כן, היא גם הרגישה טוב, כאילו, לא משהו שהיה סיפור. ואז התחלנו להבין מה אנחנו מנסים לעשות. ואז התחלנו להתקשר, והתקשרתי לכללית. אני בלי חבילה לחול.
רגע, כללי, היית בפספורט קארד, לא?
הייתי בפספורט קארד, דיברנו עם פספורט קארד. עכשיו, לפני שהגענו לפספורט קארד, כל דיברתי עם יוסי, חבר שלי, חיים שלי.
משחפים.
הוא כבר לא שחפים, הוא נקרא היום, כל פעם מחליף, אדיר נכסים, אדיר, כן.
אוקיי.
אז דיברתי איתו, אמרתי לו, יוסי, תקשיב, טליה לא מרגישה טוב, אנחנו הולכים למיון. כי דיברנו, ניסינו לחפש את כללית, להבין מה עושים, עכשיו אתה בחול, לא יודע למה, אבל לא הצלחתי אפילו להיכנס לאתר של כללית.
כי אתה בחול?
כי אני בחול, לא הצלחתי. לא הצלחתי להיכנס לאתר כללית, אני לא יודע באיזה קטע זה קרה, אבל לא הצלחתי להיכנס לאתר, לא הצלחנו להיכנס לשום דבר. אתה פעם ראשונה, לא יודעים מה לעשות, אתה זוכר, זה טיסה הראשונה שלנו.
בטח, בטח.
אנחנו בלחץ היסטרי, עכשיו זה גם בו, אתה... אומר לה, סליחה, בוא, רבק, כשלא קרה משהו להיריון פה, ובגלל
טיול. זה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות.
כאילו, מה עושים עכשיו? ואז הרמנו טלפון לפספורט קארד, העלו לנו רופאת היריון, תוך 10 דקות רופאת היריון, רופאת נשים יותר נכון, שאמרה לה, אני ממליצה ללכת
לרופא
לקבלה, ולשאול איפה יש זה, אז צריך ללכת לבית חולים דחוף. ואז אמרנו, אוקיי,
זה ביום הראשון?
ביום הראשון, 12:30 בלילה, אנחנו פעם ראשונה ברודוס. ואז חזרנו, לחזרה לנציג, אז הוא אמר לך, טוב, תחפש דרך לאן שאתה רוצה, לאיזה בית חולים שאתה רוצה. חזרתי לקבלה, אמרתי לו, listen, I have a problem, my wife, she's sick, I need hospital now. אוקיי?
זה אנגלית.
כן, משהו מדהים. בקיצור, את זה סיפרתי בפודקאסט. הגענו לשם על הבית חולים, התחלנו לדבר, ואז גילינו כמה, אנחנו טובים באנגלית, אחי, פתאום התחלתי לשוחח עם הרופא. עם הרופא, אנחנו מדברים איתה. רופא, עניינים, אתה יודע, בדיקות דם, הכל אתה עושה חדש, כל הבדיקות דם, הכל, הכל, הכל. ושם הכניסו את עליה לבדיקה, אני עומד בחוץ, מחוץ לחדר, ותליה נכנסת עם שתי רופאות, ועוד רופאה נכנסת, ועוד רופאה נכנסת.
אתה מרביץ לעצמך.
ליטרלי מרביץ לעצמי, אחי. כאילו, מה סומו, מה קורה פה? למה אני לא יכול להיכנס, להבין מה קורה? אבל הם שמעו דופק. ואז זה פעם ראשונה שגם שטליה שמע דופק. לא שמענו דופק עד עכשיו.
יו, שלומי, זה...
זה מרגש.
איזה דברים מרגשים.
ואז היא יצאה, אמרו שהכל בסדר, הרופאה אמרה לנו, אני מאוד ממליצה, לא, בלי אטרקציות, בלי זה, כמה שיותר לנוח, כמה שיותר להיות בסדר, באמת, ואז הורדנו חצי מהדברים שרצינו לעשות ברודוס, הנחתנו את זה. אז זה מאוד מלחיץ. ואז בעצם שחזרנו מרודוס, הבנתי שהתקשרתי מחול, בטלפון, שאני בלי חבילה.
נכון, אז בגלל זה לא ענו לך כללית.
בגלל זה לא ענו לי, ואז קיבלתי הודעה שמהחברת טלפון שלי שהולכים לחייב אותי בשיחות של 600 ומשהו שקל. וזה מהחשבון של אמא שלי. אני חייב ללכת לספר לאמא שלי שתכף חייבים אותה ב-600 ומשהו שקל. אז חזרנו מרודוס והלכנו סיפרנו לאמא שלי. שהיא בהיריון.
ושאת מחויבת.
ושאת מחויבת זה 600 ומשהו שקל.
התינוק עלה לך כבר 600 שקל.
התינוק כבר איזה 600 ומשהו שקל.
בחודש ראשון, חודש הבא נשלח.
צריך לספר, כי פתאום 600 או 800 שקל, פתאום בבום קבל בחשבון, זה מפחיד.
כן. תקשיב, אבל אני לא יודע, אני אשאל אותך משהו אישי, אני לא יודע אם תרצה להיכנס לזה, אם לא תגיד לי גם לא. כמה זמן, כאילו, זה קרה בקלות שנכנסתם להיריון? או שזה...
אני אחלק את זה. קודם כל, טליה, בשנה הראשונה של הנישואין שלנו, עשתה ניתוח בריאטרי. היא הורידה הרי 70 ומשהו קילו מהגוף במהלך התקופה. אז מי שעושה ניתוח בריאטרי, הוא מומלץ לא להיכנס להיריון בשנה הראשונה. כי זה לא טוב. זה, הם כל הזמן בבית חולים, גם ככה
הגוף משתנה.
הגוף גם ככה אוכל סטירה, כי את לא אוכלת כמו שצריך, לא שותה כמו שצריך. אז בשנה הראשונה זה, ואז אחרי השנה הראשונה אמרנו, טוב, אנחנו רוצים. לא מנענו, גם בשנה הראשונה לא מנענו, אבל כשאתה כבר שנה אחת לא מונע, ושנה שנייה לא מונע, אתה מבין שיש פה איזושהי בעיה.
זאת אומרת, שנתיים ניסיתם,
מה זה ניסיתם?
בלי גלולות, כאילו פשוט לא...
אתה לא מונע, אתה לא מונע, ואתה אומר, יאללה, שיבוא יבוא, אבל זה לא בא. ואתה אומר, רגע, משהו פה לא תקין.
הלכת, עשית בדיקת זרע?
תראה, לא עושים סתם בדיקת זרע.
אני עשיתי סתם.
כן?
סתם, הלכתי, אמרתי, כי... כאילו אמרתי, טוב, אני אעשה כאילו לראות שהכל תקין. אם נרצה להחליט שאנחנו רוצים להביא ילדים, או לנסות, אז שכאילו אני אצא מנקודת הנחה שאני בסדר.
אוקיי.
לא, כאילו פחות דאגה, לא יודע, כי אני שומע שזה מאוד מסובך להביא היום ילדים, יותר מפעם. בגלל כל הטלפונים וכל השיט והקרינה.
היום כמעט כל זוג שאני הולך לטיפולים.
אז זהו, אז אמרתי, טוב, לפחות אני כזה יערוג... איך זה נקרא?
אתה רוצה לשלול לפחות משהו אחד.
לשלול לדברים. טוב, אמרו לי, הכל תקין, סבבה, אני רגוע.
אז אני הלכתי בסוף לבדיקת זרע, כי הגענו בעצם לרופא, תליה הייתה צריכה לעבור איזשהו ניתוח, אני לא אכנס לזה כי זה שלה, הייתה צריכה לעבור איזשהו ניתוח לקראת התחלת טיפולים. אז היא עברה איזשהו ניתוחון קטן, לא משהו מסובך, לא משהו גדול, אבל היא עברה איזשהו ניתוחון קטן, ואז הלכנו להתחלה של טיפולים. לא אישרו לה איזשהו טיפול מסוים, הלכנו בסוף לטיפול אחר, גם איזה, סליחה, לא נכנס כי היא לא רוצה להיכנס ואני מכבד אותה, ואז נכנסנו לטיפולים. אבל אני כן רוצה לדבר על משהו, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, כי אני כתבתי את זה, בכוונה שאני לא אשכח, אני רוצה לדבר על טיפולי פוריות, פלוס עבודה באמצע, פלוס פיתורים באמצע.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
כי אני... פיתרו אותי מהעבודה בזמן שאני נמצא בטיפולי פוריות עם אשתי.
אשכרה.
עכשיו, חשוב לי לציין שלא פיתרו אותי מהעבודה בגלל הטיפולים, אני כן חושב שהם היו חלק, אני תכף ארחיב גם למה.
אבל רגע, שנייה, אני רוצה רק להבין משהו. אתה לא עשית את הטיפולים, אשתך עושה את הטיפולים.
אז אם תיתן לי לסיים, אז אני אסביר לך. עכשיו, יש חוק שאומר שאסור לפטר עובד או עובדת שנמצאים בטיפולי פוריות.
אוקיי.
אם רוצים לפטר אותם, צריך להעלות אותם לוועדה להפסקת עבודה, ואם הוועדה מאשרת, אז נותנים אישור של 150 יום לפני.
גם אם זה הגבר?
גם אם זה הגבר וגם אם זה אישה. וחשוב לציין את זה,
חוק טוב.
חשוב לציין את זה, כי גברים לא יודעים את זה.
אוקיי, חוק טוב.
גברים ונשים לא יודעים את זה. ואם אתה צולל לתוך פסקי דין, אתה מגלה שנשים טבעו שפיתרו אותם בזמן טיפולי עבודה, והביאו סכומי פיצויים של 180 ו-200 אלף שקל, וגברים בגדול רק החזירו אותם לעבודה.
אשכרה.
אז חשוב לציין את זה ולהגיד את זה. עכשיו, אתה נגעת בנקודה נכונה. מי נמצא בעצם בטיפולים? אתה או האישה?
האישה?
זה לא נכון. זה לא נכון. כי יש, אני, טיפולים זה נושא רחב, אני אנסה, אנחנו...
טיפולי פוריות.
טיפולי פוריות, טיפולי פוריות זה נושא רחב. יש כל מיני סוגים של טיפולים, יש IVF זה נקרא, IVF שזה הפריה חוץ גופית, ויש הזרעות, ויש עוד כל מיני דברים. אנחנו עשינו את אחד מהטיפולים האלה, אני לא נכנס לאיזה טיפול עשינו, אשתי פחות מעוניינת כרגע, ואני מכבד את הפרטיות שלה. ואז, מה זאת אומרת, למה גבר נמצא בטיפולים? אתה צריך לתת בדיקת זרע?
נו.
אתה הולך לבדיקה?
כן.
יפה, אתה בטיפולים. ברגע שאתה הולך לטיפולי פוריות, אתה צריך ללכת לבדיקת זרע, לא אישה.
אז אתה בטיפולים כאילו?
אתה נמצא בטיפולים. יש בתוך עניין שאתה הולך עכשיו לטיפולי פוריות, שולחים אותך למרפאה גנטית, להבחון של ממצאים, שאם חס ושלום יש סרטן במשפחה, אוטיזם במשפחה, דברים כאלה, וסתם ככה לא הולכים לזה. סתם ככה לא עושים, יש כאלה גם זוגות שעושים את זה סתם ככה, אבל זה חלק מהעניין בשביל לראות, לקבל אישור אם אתה עובר את לטיפולי פוריות או לא, בשביל הוועדה, כי יש ועדה. אז אתה חייב ללכת לשם, אז גם אתה נמצא בזה. במידה וחס ושלום הגבר מגיע למצב שהזרע שלו לא תקין, הוא צריך לעבור השבחת זרע.
מה זה? זה כאילו עושים אותו טוב יותר?
כן, אתה עובר...
איך עושים דבר כזה?
אין מושג, אני לא עובד במכון זרע.
וואי, מעניין.
אני לא עובד במכון זרע, אבל כאילו הם משביחים אותו.
אני שמעתי שמכניסים את זה לאיזה כוסית ומריצים אותו.
נכון.
כאילו ממערים אותו.
נכון, זה ככה.
כאילו אומרים לזירונים, יאללה, 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 יאללה.
נכון, נכון,
זה ככה. עבודה, עבודה.
נכון, נכון, זה ככה.
אני מדמיין שם את כולם, אתה יודע.
נכון, זה ככה. כל טיפול פוריות אתה צריך לתת זרע, ובכל טיפול פוריות אתה צריך לעבור השבחת זרע. בין אם הזרע שלך תקין ובין אם הזרע שלך לא תקין. אם הזרע לא תקין, יש כבר טיפולים אחרים לגמרי שעושים בדבר הזה. אבל אצלי, ברוך השם, הזרע היה תקין, אבל הייתי צריך לעבור השבחה, בגלל שמה קורה? ביום של הטיפול עצמו, אתה קם בבוקר, עכשיו זה הדבר הכי כאילו מעצבן, שכאילו, אני גם עובר את החרה הזה, ואני גם עובר את הדבר הזה, וזה קשה וזה כואב, אני לא משווה את הסבל שלי לסבל של האישה, בשום צורה ודרך.
ברור.
אבל גם אני עובר את זה, ואתה צריך לקום בבוקר, נגיד דוגמה, הטיפול הוא בתשע, אוקיי? עכשיו יש מכון, שהוא מכון זרע, והוא עובד בין השעות 8-10 בבוקר. זאת אומרת שאתה נכון. צריך להיות שם ב-8-10 בבוקר.
שזה זמן עבודה.
יפה. אתה צריך לתת את הזרע עד 45 דקות להיות במכון.
כן.
אתה צריך להיות שם, להגיע לשם, הוא עובר את ההשבחה, וברגע שהוא עובר את ההשבחה, יש לך שעה להגיע ל...
כן, אני, שעה... אני גם עשיתי את זה. אתה שם שעון מעורר ל-7 בבוקר, הולך עושה ביד.
יפה, אוקיי.
זה מוזר.
יפה,
עכשיו... שעון מעורר, לאונן, לאונן.
יפה, עכשיו, מה קורה שאתה מנהל אורח חיים דתי, ואתה לא יכול לעשות ביד? אני מנהל, אני מנהל...
לא, אבל זה פיקוח נפש, לא?
לא. אני מנהל אורח חיים דתי, אוקיי? אני לא משווה את עצמי לא צדיק ולא דתי, אפשר לדבר על זה ברחבה אחר כך. אני מנהל אורח חיים דתי. יש טיפולים שגם שההלכה לא מאפשרת לעשות.
אשכרה.
כן.
זאת אומרת, הוא אומר לך עד כאן, זה המחיר ש...
כן, אתה לא יכול, יש דרכים לעשות את זה הפוך, כאילו, לא, אל תביא ילדים, אתה יכול? אבל אתה צריך לעבור ממש אישורים עם רב, עם עניינים וזה. יש מכון פועה, ויש מכון פועה ועוד מכון, שכחתי את השם של השני, שהם מכונים של דתיים, שאתה מתקשר אליהם, ואתה עובר הדרכה, איך בעצם אתה הולך לעבור את הטיפול בבחירה הלכתית. מי צריך לעבור את ההדרכה הזאת? אני. הייתי צריך להיות בבוקר, בבקרים בעבודה, להיות בבוקר, בבקרים בעבודה ולדבר בטלפון 20-25 דקות, לספר את הסיפור, להגיד מה קרה, לעבור את ההלכה, לעבור את ההדרכה, לעבור את כל הדבר הזה. המנהל שלך באופסות במומחה, לא? כאילו, אתה מבין? אז מה קורה בעצם ברגע שאתה מנהל אורח חיים דתי, ואתה צריך לתת כאילו זרע? יש דבר כזה שנקרא קונדום הלכתי. צחק, זה הדבר הכי, הכי... מגעיל שיכול להיות בעולם. כן, ממש, ככה, אחי.
כאילו, מה זה, מאור של צבי?
לא, זה, הרי קונדום רגיל יש בו חומר.
סיכה.
אז הקונדום הזה בלי. הוא יבש.
מה זה יבש?
יבש. נייר.
אז תיקח סקית של סופר ותשים.
נייר. הוא נייר. אתה צריך לשים אותו, וכמובן להביא את הזה רק בקיום יחסי מין. לא אחרת.
ואז הקונדום הוא כאילו קשר?
הקונדום, לא, אני אגיד לך...
למה, הסיקה עושה אותו לא קשר?
גם אם אתה לא דתי, גם אם אתה לא דתי, אתה לא יכול לתת זרע שהולך לבדיקה או משהו כזה בקונדום רגיל. כי החומרים מתערבבים, אסור.
כאילו, החומר סיקה מתערבב עם הזרע.
כן, כן, אסור. אז ברגע הזה אומרים לך, טוב, אז תעשה פשוט ביד, תעונן ותביא זרע. אבל גבר שהוא מנהל אורח חיים דתי לא יכול לעשות את זה, אז בשביל זה ייצרו קונדום הלכתי בלי... חומר סיכה ודברים כאלה, שאתה פשוט יכול לעשות את זה.
בתוך הקונדום.
יפה.
אז אתה לא מקיים עם זה יחסי מין, אתה...
אתה מקיים עם זה יחסי מין. אתה לא יכול, מבחינת ההלכה, אתה לא יכול גם עם הקונדום עליך, לעשות את המהלך הזה של העוננות. אתה חייב רק דרך ביה.
דרך יחסי מין.
דרך יחסי מין.
אשכרה.
עכשיו, גם ככה אתה קם מוקדם, ואתה צריך לדפוק, השעון צריך לדפוק. אתה צריך לתת את זה עכשיו.
שבע בבוקר, לעונן.
אתה צריך לתת את זה עכשיו, או לעונן, או...
או ביעה.
עכשיו, בוא, לעונן, אנחנו שני גברים, בוא נדבר הכי פתוח בעולם. גבר שצריך לתת זרע דרך עוננות, מה עושה? הולך לשירותים, פותח אתר, ועושה מה בא לו, אוקיי? כן. או כאלה שמחזיקים עיתוני פלייבוי, לא יודע איך זה, אם יש כאלה...
יש לך עיתונים כאלה?
לא, נראה לך, אשתי תשחד אותי. יש אתרים, מה, תעשה כרטיסייה חדשה, גלישה נסתרת.
אתה משלם בזה על פורנו?
למה שאני אשלם על פורנו? אני לא רואה פורנו.
יש כאלה שמשלמים על פורנו.
לא, אני לא רואה פורנו.
היה לנו חבר שהיה פורץ לכרטיסי, לא לכרטיסי אשראי, כזה לשמות משתמשים, שמות משתמש של ברייזרס, מכיר את הדבר
כן.
הזה? והוא היה שולח לנו קודים, והיינו כל התיכון, היינו על איזה קוד אחד, רצים עליו כולם איזה 3 שנים.
יש לך היום לדעתי אתרים של 1.5 מיליון סרטים בלי קוד, בלי כלום.
לא, ברור, אבל סתם, זה היה כאילו הכי איכותי.
לא, אוקיי. עכשיו אתה צריך לקום בשבע בבוקר, אתה אומר, טוב, סבא, אני חס לשירותים, אני, ככה יש לך כבר את הזקפת בוקר, אתה עושה מה שצריך. אבל כשזה לא קורה, כשאתה צריך לתת את זה דרך יחסי מין, אתה צריך להיכנס לסיטואציה. אני חושב שגבר הוא לא רובוט. יש גברים שהם רובוטים, מספיק תיגע בהם, עומד, יאללה, נגמר. סורי, אני לא, אני צריך להיכנס לסיטואציה, אני רוצה להרגיש את אשתי, לא נכנס עכשיו ליחסי מין.
אתה רוצה שיחממו אותך.
אני רוצה להרגיש,
אתה כמו אישה.
סבבה, כל אחד, כן, זה אני, הכל טוב, אני לא מתבייש בזה. אני לא רובוט, בסדר? יש גברים שהם רובוטים, אני לא רובוט. זה מה שיכנס, השניים לא יכנסו. אני לא רובוט, סבבה? אז גם ככה קשה, הסיטואציה הזאת.
לקום בבוקר.
לקום בבוקר ולהיכנס לתוך סיטואציה של יחסי מין, וגם ככה זה, אתה כולך,
למה אתה לא?
השנייה קמתי. בסדר, כל אחד וזה שלו, אני מדבר מהצד שלי. אני לא יודע איך...
לא, אני מסכים איתך, סקס בוקר זה הדבר הכי...
אני לא יודע, כל אחד אוהב את משהו זה. אני אומר, בצד שלי, זה היה לי לא... כי השעון דופק עכשיו, גברים, לפעמים כשאתה יודע שהשעון דופק, זה לא עובד. אין, לא עובד. אתה יודע שצריך לתת עכשיו, זה לא עובד לך. זה כמו גברים שמגיעים לפעם הראשונה, אתה מכיר את הסיפורים של הסיטואציות של הפעם הראשונה?
זה סיטואציות...
נכון, אז אתה מגיע כאילו לפעם ראשונה ולא עומד. ואתה כאילו, מה, אני יכול, אני יודע, אתה מבין? מה קורה שזה קורה לך עם אשתך, אתה מבין?
כן.
סיטואציה לא נעימה, וגם ככה הזמן דופק, אתה צריך להיות, והמכון נמצא בעיר אחרת, ויש פקקים.
ובעשר סוגרים.
ובעשר סוגרים, ועד עשר צריכה להגיע למכון שם, לעשות את הטיפול שלה, וזה צריך להיות מוכן. בקיצור, אתה בחתיכת סיטואציה לא נעימה.
אתה צריך גם כאילו לחסוך כמה ימים לפני, שאתה נותן את הבדיקת זרע.
יש איזה כמה...
אמרו, כן, אמרו שלושה ימים לא להביא.
בבדיקת זרע, אבל בזרע שהולך להפריה, לא. רק 24 שעות, אם אני זוכר נכון, רק 24 שעות, כי זה זרע שולך להפריה, שלא יהיה יותר מדי, או לא יודע בדיוק מה הסיטואציה שם. בקיצור, כל הדבר הזה שאמרנו, כל הזה, בסוף אתה בא ואומרים לך, לא, האישה נמצאת בטיפולים. הטיפול שאתה עברת, הוא, במרכאות אני אומר, קל, אנחנו לא מגנים עליך. והחוק לא מגן עליך, אחי. לא מגן עליך. הוא אומר לך, לא, אני לא מגן עליך, הטיפול הוא לא מספיק קשה, והוא לא מספיק זמן, ולא עברתם אותו מספיק דברים, ולא עברתם אותו מספיק ימים.
כאילו רגע, אני רוצה רק להבין, אתה אומר שיש סוגים של טיפולים,
כן.
שאם אתה עושה נגיד את טיפול א', החוק מגן עליך, אם אתה עושה טיפול ב', החוק לא מגן עליך. והוא גם טיפול.
כן, הוא גם טיפול לכל דבר.
ואתם עשיתם את טיפול ב', שלא מגן עליו.
כן, בדיוק. עשינו טיפול שכביכול החוק לא מגן עליו. באים ואומרים לך, לא, אני לא מגן עליך.
שזה מה שאמרת, לצלול לעומקי החוק. זאת אומרת, לכאורה הגבר מוגן כחוק.
גם האישה.
גם האישה.
גם האישה, זאת אומרת, גם אם עכשיו הם מפטרים את אשתי,
גם
אם הם מפטרים את אשתי, לא הייתם מוגנת.
כי עשיתם את
הטיפול הזה, כן, כי הוא לא מספיק ארוך, או שזה לא מספיק, עכשיו, מה אני אשם שברוך השם הצליח לנו, הכל טוב, עשינו את התהליך הזה תקופה מסוימת, והצליח ברוך השם, ברוך השם אנחנו בהיריון.
עזוב אותך, זה הכי חשוב.
ברוך השם, אבל זה מעצבן, כי כשאתה מבין שיש פה איזשהו עניין, אני אומר את זה בזהירות רבה, שיש פה איזושהי אפליה בין טיפול לטיפול, או בין גבר לאישה, או בין זה, בואו, זה גם חלק שלי. אתה יודע, סתם דוגמה עכשיו. היו לי חברים, זה לא קרה אצלי, אבל היו לי חברים שעברו טיפולים של IVF.
IVF.
שזה הפריה, החדרת ביציות וזה. תהליך לא נעים לאישה בשום צורה. תהליך קשה.
שום טיפול הוא לא נעים לאישה בשום
צורה. ברור, ברור, אבל אני מדבר...
הכל זה פולשני ו...
חד משמעית. בגלל זה אני מדבר רגע, נגיד, ספציפית על IVF, שזה, כאילו, של החדרת ביציות וכל הזה, זה לא נעים. עכשיו, היא אומרת לך, אני רוצה שתבוא איתי. אני עוברת בדיקה, אני עוברת משהו לא נעים, אני רוצה אותך כבעלי לידי. החוק אומר שמותר לך, או לבעל או לאישה, החזר של 40 שעות. נעדרת מהעבודה?
עד 40 שעות אתה יכול להיעדר שעות, בשביל הטיפולים.
עד 40, מחזירים לך אותם.
עברת את זה?
עברת את זה, זה שלך. עכשיו, זה או אתה או היא, לא שניכם. אתה מבין?
בונה, איזה מלוכלך.
זה אתה או היא? זאת אומרת, אם היא עכשיו צריכה אותי, כי צריכה אותי, ובוא, זה גם תהליך שלי, גם אני רוצה להיות חלק מזה. אני רוצה גם להביא את הילד.
לא פייר.
החוק אומר לך לא. עכשיו אני רוצה לבוא למנהל עבודה שלי.
אבל כמה שעות חרגת? הרבה או...
עכשיו, אני אומר, למה אני אומר את זה? כי אני גם ככה, העבודה שלי הייתה קצת בעייתית, הייתי בעייתי בעבודה בשעות, כי יש לי הצגות, ויש לי אודישני, ויש לי חזרות, ויש לי זה. אז הייתי יוצא בלי שום קשר המון, בגלל כל העבודה שלי במסביב. אבל בוא נגיד, לטיפולים שלי, אני לא פספסתי, חוץ מזה שני ימים, חיסר, איחרתי הרבה.
עדיין, זה שני ימים שהם צריכים להיות
משולמים. ברור, וגם איחרתי, במקום להתחיל בשמונה, הייתי מגיע ב-11. שעתיים שלוש. יש דבר כזה שנקרא מעקב סקיקים, היא הולכת למעקב סקיקים. עכשיו, באים ואומרים לך, לא, זה שלה, זה מעקב סקיקים, למה אתה צריך להיות איתה? אבל היא רוצה אותי. היא רוצה שאני אהיה איתה בתהליך הזה.
היא צריכה אותך.
היא צריכה אותי. למה אני לא יכול להיות איתה? למה לא תגנו עליי? תגידו, הכל טוב, סעתי, יהיה עם אשתך, תרגיש בנוח. לא ביקשתי את כל החיים, אבל כמו שמגיע לה 40 שעות, גם אני רוצה שיגיע לי 40 שעות. אם היא הולכת לדבוע, אני לא מגיע לי כלום.
אני מרגיש שזה קצת כמו, שזה הולך לצאת קצת כמו מה שדיברנו על ספיר בורגול, ספיר בורגיל?
בורגיל, נו.
בורגיל, שכאילו היא בוכה על זה שאין העבודה וזה, שלא יגידו שאתה בוכה על זה שזה, והאישה כאילו, הבנת? מה אני אומר?
למה? אז אני, אוקיי, סבבה, אמרת משהו שהוא נכון, אז אני רוצה...
שכאילו, אתה סתם מתבחין וזה, בסוף מה אתה מתבחין? זה האישה עוברת הכל. כאילו, אז יאללה, נכון, אתה תעבוד.
נכון, האישה עוברת הכל, אבל בסוף יש פה תהליך שהוא ארוך ומייגע, שהאישה רוצה אותך לידה. ואם אתה נמצא לידה, מקום עבודה שלך נמצא בסכנה, יכולים לפטר אותך ומפטרים אותך.
זה מה שאני אומר, אמרתי את זה כי אני חושב ש, שזה, שזה לא, שמי שאולי שומע את זה וחושב שזה כן, כמו הסיפור
כן,
הזה,
כן, אז זה לא.
אז זה ממש לא.
זה לא, זה לא. אני מדבר על כאב של גברים שפוטרו מהעבודה, בגלל שהם הלכו לטיפולים עם האישה, והיא נמצאת בטיפולים האלה, או מה שזה לא, איך שלא תקראו לזה, זה שלה, זה תהליך שהוא שלה, אבל גם אני נמצא שם, זאת אומרת, זה משהו שגם אני רוצה בסוף אותו. עכשיו, סתם דוגמה, היה את הטיפול, גבר ואישה הלכו לטיפול, היה החדרת ביציות, פרוט הביצית, היה הפריה. היא יושבת בבית, צריכה לשבת בבית כמה ימים, כי זה ימים מאוד מאוד מסוכנים, עד ש... זה לא משהו שאשתי עברה, אבל זה עד שנקלט. ואז, רק אחרי שבועיים הולכים לרופא, או לרופא, ואומרים אם זה נקלט או לא. ובשבועיים האלה האישה עוברת, כאילו זה הריון. יש לה בחילות, יש לה הקאות, יש לה תסמינים של, יכול להיות שזה פסיכוסומטי, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל הגוף עובר איזשהו משהו. ואז אתה מגיע לרופא, ואתה הולך איתה, אתה מצפים, יאללה. וחברים שלי הלכו, סקלו עליהם, אמרו להם, לא, לא הצליח, זה לא נקלט. ואז זה כאב לב. אתה מצפה למשהו.
למה? כמה זמן לוקח לעשות טיפול כזה?
זה כאילו, זה לוקח המון זמן.
אני אומר, כמה זמן אתה עושה טיפול להפריה?
זה לוקח המון זמן. זה
להפריה? כאילו טיפול לפוריות?
כל טיפול יכול לקחת גם חודשיים, שלושה, זה תלוי גם במחזור של האישה, וזה תלוי בהרבה הרבה דברים, ותלוי בהמון המון דברים.
זאת אומרת, חודשיים, שלושה, אתה יושב בבית, מחכה לתשובה
חיובית? לא, 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 שבועיים. מהרגע שעשית הטיפול, עד הרגע שהגעת לרופא, שבועיים, שבועיים.
זה לא כמו אודישנים.
לא, אבל זה כואב, זה קשה. אתה בא ואתה אומר כאילו, בונה. התבאסת, עכשיו התבאסת.
היום בא לך,
בא לך ללכת הבית הרגע, להניח את הראש, נכון? רק אחד ממכם יכול, כי החוק לא מגן על שתיכם. זה חוצפה, זה חוצפה, גם אני רוצה להתבאס.
זה לא רק שאתה רוצה להתבאס, אתה רוצה גם להיות עם אשתך.
כן, לא, אתה צריך לקחת אותה עכשיו, היא תלך הביתה,
להרים אותה.
כי מגיע להחזרים, אז היא תלך הביתה, כי מגיע להחזרים, היא תשב בבית, היא תפקה, היא תכאב. אני לא יכול להיות איתה, אני צריך ללכת לעבודה, לספק עבודה, לתת תפוקה בעבודה כמו שצריך. וגם ככה, בכל התקופה הזאת של העבודה, אני מחסיר המון, בכל התקופה הזאת של הטיפולים, אני מחסיר המון מהעבודה. והמנהל שלי גם ככה, כאילו, עם עיניים עליי, ולא, לא מתאים, ולא זה. ואתה אומר, כאילו, חברים שלי באים, אומרים, בוא נשלום, אני, כאילו, אתה, תבין ש... גם אני רוצה.
זה המחיר של להיות גבר, אחי.
לא.
אנחנו...
לא, זה מחיר... למה? האישה יכולה ללכת לעבודה, ואני יכולה שזה בבית להתבאס.
לא, בסדר, אני אומר, העולם הזה, סתם, אין מה לעשות, גברים סוחבים איתם דברים.
זה נכון גם מה שאתה אומר.
זה נכון. שיצלבו, שלא יצלבו אותי. גברים סוחבים על הכתפיים שלהם דברים שנשים לא סוחבות עליהם. אם זה כלכלת הבית, מבחינת אגו, מבחינת, אתה יודע, מבנה של גבר, מבנה של אישה... באופי, איך אנחנו מתוכנתים.
נכון.
אז אתה תמיד סוחב על עצמך את הכלכלה של הבית, אתה תמיד סוחב על עצמך, גם אם זה לא נראה לעין, במחשבות.
מצופה ממך, להיות חזק, לא להישבר. אני לא יכול להישבר עכשיו. אם אני אשבר, מי יחזיק את הבית?
כן.
אתה מבין? כאילו, באים ותמיד אומרים, האישה, נשים הן לביות וחזקות, ותשמע, מה שהיא עוברת, במיוחד עכשיו, בתקופה של ההיריון, כואב לה וקשה לה, בוא, אני לא עובר חץ.
לא, אני פשוט אומר, אין גם בושה להגיד שיש מקום לכאב הגברי, או ל...
לא, כי באים ואומרים שזה, כאילו, טיפולי פוריות זה כאילו נושא שהוא טאבו נשי, הוא של אנשים בלבד.
אני חושב,
וזה הרבה גם שלהם.
אני חושב שזה, אולי כן, אני לא הייתי, אני לא יודע. אבל מה שאני רק שומע וזה, אני חושב שכן, זה של אנשים בלבד, שלומי.
זה שלהם, זה בהמון המון מקום שלהם.
ברור שגם לגבר יש השפעה,
בהמון המון מקום שלהם. זה בהמון המון מקום שלהם.
ומעוגן חוקית שזה יהיה לטובתו, שכאילו שהוא יוכל לעזור לה ולהיות ולתמוך בה.
זה מה שאני מדבר.
אבל בסופו של דבר, מי שעובר את כל הדבר הזה, זה האישה, ולא משנה כמה אתה גם תרצה לזה. זה...
אני מסכים, אני מסכים, בגלל זה אני אומר, בגלל זה אני אומר, אני
רוצה... זה מה שהיא סוחבת.
בגלל זה אני אומר, אני רוצה שמדינת ישראל תעשה איזשהו משהו בחוק המטומטם הזה, שגבר ואישה יהיו שווים בתקופת העבודה שלהם, בזמן שהם שכירים.
לפחות בתקופת העבודה.
בתקופה שהם שכירים, בתקופה של טיפולי פוריות. שהם יכולים להחזיר שניהם את הימי העבודה, שיחזירו לשניהם את הימים האלה, שלא יעשו אפליה בין טיפול לטיפול, הטיפול הזה לא מספיק חזק, אז אני לא מגן עליך, אפשר לפטר אותך, הטיפול הזה מספיק חזק, אז אי אפשר לפטר אותך, לא צריך את כל הדבר הזה, זה נושא שהוא גם ככה לא כיפי, נושא שהוא קשה, זה נושא שיש זוגות שהתפרקו, בתקופות כאלה, זה קשה, זה מבאס, ואתה יודע מה? במיוחד גברים, שהבעיה אצלם.
מה, שהזרע...
הזרע לא תקין. יש לי חבר, שבתי איתו, הוא בא ואמר לי, וואלה, אני סוג של עקר. אין לו זירעונים, אין לו כלום. אין לו, הזרע ריק. ושנים הם מנסים. הם כבר הולכים לכיוון של... הם הולכים לכיוון של...
אימוץ.
אני
יכול לספר לך סיפור?
אוקיי.
אתה יודע שאחותי מאומצת מגואטמלה.
נכון.
מדרום אמריקה. והסיפור הזה, נספר לך איך הוא התחיל, הוא התחיל מתאונה שאימא שלי עברה, לפני שנולדתי. אימא שלי עשתה תאונה דרכים מזעזעת.
בארץ.
בארץ, עם אבא שלי, ובן דוד שלי, והיא הייתה במצב של בין חיים למוות, וחוותה משהו שנקרא מוות קליני. אתה מכיר את זה שהם...
בטח.
אנשים הם מספרים שזה...
שעולים למעלה, כן. איזה.
וממש, הם נכנסו מתחת למסעית, על איזה 150, משהו כאילו דפוק, והאוטו נמחץ, אתה רואה אותו, אתה אומר, אין מצב שמישהו יצא מפה בחיים. אבל היא חטפה את זה הכי קשה. זה היה לפני שנולדתי, אני מדבר איתך, שהם רק הכירו ההורים שלי, שכאילו, אחרי החתונה ממש. והיא התעוררה אחרי חודשיים, שהיא הייתה כזה, אתה יודע, מורדמת ומונשמת, והיא סיפרה כל מה שקרה בתאונה הזאת. היא אומרת, אני ראיתי הכל מלמעלה. והיא אומרת, אתה רצת לקרוא לאמבולנס, ואתה ישבת על המדרכה ובכית, והם היו בשוק. כי אתה אומר, הבן אדם היה בלי דופק.
איך את יודעת את כל זה?
מאיפה את יודעת את כל זה? יש דברים שאנחנו לא יודעים, שלומי. יש דברים שהם...
זה הכל, הכל, הכל
בידי אני לא יודע אם זה קשור לדעת, או לאנרגיות, או למה שאתם מאמינים, למה שכל אחד מאמין, אבל יש דברים שאנחנו לא יודעים, אחי, וזה מלחיץ ומפחיד ומעניין ויפה, בו זמנית. כל הדברים האלה ביחד. ואחרי שהיא תורה וסיפרה את כל הדברים האלה, כולם היו בשוק וזה, וגם אמרו לה שזה משהו נדפק בבטן. אני לא יודע אם זה החצוצרה בדיוק, או הטרומבון, איזה משהו שיהיה לה קשה מאוד להביא ילדים. 7 שנים הם ניסו להביא ילדים. 7 שנים של טיפולים, אני מדבר איתך. אני מתאר לעצמי, VLF, VMF, לא, VLF זה...
IVF.
IVF. כל הטיפולים, הפריות, חוץ גופיות, הפריות, אני לא בענף. באמת ניסו את כל הטיפולים, ואחרי 7 שנים קבלת שלילי, שלילי, שלילי. ואז סבתא שלי הגיעה אליה, ואומרת לה, יהיו לך 3 ילדים. יש לך 3. עכשיו, אמא שלי עשתה טיפול, והיא לא סיפרה עליו לאף אחד. כאילו, עוד טיפול נוסף, והיא לא סיפרה עליו לאף אחד שהיא עכשיו בטיפול הזה. אז קודם כל, מאיפה את יודעת שאני בטיפולים? ואיך כאילו, למה את אומרת לי את זה עכשיו? אז היא אומרת לה, חלמתי חלום, שבחלום באו אליי אבא שלי, אח שלי ואמא שלי, ש3 נפטרו,
הסבתא.
הסבתא אומרת, 3 האלה באו אליי, כל אחד מהם נתן לי מתנה, ואמר לי, תני את זה ליפה. יהיה לך 3 ילדים, אני אומרת לך. עכשיו, אמא שלי צחקה וזה, אחרי משהו כמו 2 שבועות, הגיעו תוצאות של הטיפול, אומרים לה, נקלטו לך שלושה עוברים, יש לך שלישייה. יש לך שלישייה, גברת.
איזה יופי.
אבל העניין הוא שבגלל שיש לך כאילו קשיים קודמים בניסיון להביא ילדים וכזה, בפוריות, אנחנו ממליצים לך לדלל אחד. טוב, היא הלכה סיפרה לסבתא, הסבתא אומרת לה, בשום פנים ואופן, את לא נוגעת בגורל, אני אומרת לך, אני חלמתי חלום.
שיהיה לך שלושה.
יהיה לך שלושה ילדים, את לא פוגעת בגורל. בסוף הקשיבו לרופאים, החליטו לדלל אחד, ואז נשארנו תאומים, אני ואחותי. וכשהגענו ללידה, היה איזשהו סיבוך בלידה, אתה יודע מה זה אפגר?
ציון כזה, נותנים
זה איזשהו... ציון של לידה,
כן.
לתינוק שנולד. אם הוא 10 זה סבבה, 0 זה מת, ואני נולדתי עם אפגר אחד.
וואו.
זה כאילו בין חיים למוות, כן. והצליחו איכשהו לייצב את המצב שלי.
היית בנקובטור?
כן. והתינוקת נפטרה בלידה. ממש בלידה. וזה כאילו מצד אחד היה שמחה מעולה בעצב. מה זה מצד אחד? זה היה שמחה מעולה בעצב. עברו השנים, עוד אחרי שנתיים, אחי גם הגיע בהפריית מבחנה. ועברו עוד שנים, והחלטנו לאמץ. כל המשפחה יחד. כמובן שזו החלטה של אמא שלי ואבא שלי, כן? אבל החלטנו לאמץ...
בן כמה היית? מה זה החלטה שקורה?
אני הייתי בן 12. אני כל הזמן אמרתי לה, תביא אחות, תביא אחות, אני רוצה אחות, אני רוצה אחות. עכשיו, אני זוכר את עצמי בתור ילד, כל הזמן מבקש אחות, שאני לא במודע. אתה מבין? היום כשאני בוגר, אני מסתכל על זה, אני אומר, אולי משהו שם בתת מודע, שהייתי איתה באותו רחם, אתה מבין?
ועכשיו אין לי אחות. זה נשאר לך מה...
נשאר לי איזשהו רצון לאחות. אני אומר לך, הייתי אובססיבי על זה. הייתי כל יום מתחנן על הברכיים, תביאו לי אחות. כזה. ואז כשהייתי בן 12, אימצנו את דנה, קראו לה אז ביאנקה.
ביאנקה.
בגואטמלה. היא הגיעה אלינו בגיל 7 חודשים, והיא המתנה הכי גדולה שקיבלתי לחיים. והייתי מאוהב בה, אחי. הייתי פשוט כל היום מטייל איתה ומלמד אותה. הייתי כל היום איתה. ממש מגדל אותה, מגדל את אחותי הקטנה. והיופי, שהיא איכשהו דומה למשפחה שלנו, כאילו שאנחנו, מה זה איכשהו? שהיא דומה למשפחה שלנו, אנחנו נראים אחים. אתה אומר עכשיו, כאילו, מבחינה גנטית, אין קשר, אבל הסביבה...
הם גדלו ביחד.
גדלנו ביחד, אנחנו נראים אחים. וזהו, היום היא כבר גדולה, וזה, ואז סבתא שלי הגיעה אליה ואמרה לה, זוכרת את החלום? יהיה לך שתי בנים ובת? הנה, את פגעת בגורל, דיללת את העובר, והגורל תיקן את עצמו. למה אני אומר שתי בנים ובת? כי בחלום היה שתי בנים ובת. כאילו, האבא, האח והסבתא.
הגורל תיקן את עצמו, זה...
הגורל תיקן את עצמו. את פגעת בגורל, דיללת עובר, והנה, יש לך שתי בנים ובת עכשיו. זה לא משנה באיזה דרך, אבל זה מה שקרה.
משפט יפה, הגורל תיקן את עצמו.
הגורל תיקן את עצמו.
טוב, בקיצור, אז אני רק אסכם ואגיד שזה נושא מעצבן, שהיה לי חשוב לפרוק אותו ולזה, וננצל גם את הבמה לכל מיני כאלה של יודעים. אנחנו ברוך השם בהיריון, שמחים.
שזה מה שהכי חשוב, שלומי, מברוק.
משמעית, חד משמעית, אנחנו מצפים, מצפים, ובעזרת השם שיעבור הריון קל ומשעמם, ולידה קלה כתרנגולת.
לידה קלה, כרפקק!
כן, ככה אומרים, לידה קלה כתרנגולת, שזה יעבור פק.
מעניין באיזה שלב באפליקציה יגידו לך שהתינוק כמו ביצה.
כמו ביצה.
טוב, פינת פדיחה נעשה היום? נדלג עליה? אין אווירה של פדיחה.
אין אווירה של פדיחה עם התפוז. לא, אפשר לדלג על זה פעם אחת.
אפשר לדלג על זה.
אפשר לדלג על זה
פעם אחת. פעם אחת נדלג על הפדיחה. יש לנו אחלה פדיחה לפרק, אני אשאיר אותה לפרק הבא.
יאללה, פצצה. משפט.
משפט לחיים, אחי. הייתי מלמד בדירות של חבר'ה עם מוגבלויות. ובאחד השיעורי בית נתתי להם משימה ללכת להביא לי משפט לחיים. כמו הפינה שלנו, sentence of life. ואז אחד הבחורים הביא לי משפט, אחי, שהוא פוצץ לי את המוח. אמרתי, כאילו, בוא נע, הוא המציא, זה אומר,
בן אדם מוגבל, כאילו.
בן אדם מוגבל, והוא המציא את המשפט הזה. הוא אומר לי, אסף, החיים זה פאזל, רק תרכיב.
וואו.
עכשיו, תשמע, הוא המציא את המשפט הזה. זה משפט כאילו לא איזה משהו סופיסטיקייט כזה מתוחכם. פשוט, החיים פאזל, רק תרכיב. הוא יכול להשתמע לאלף משמעויות.
זה יפה, זה מהמם, משפט מהמם.
אני לקחתי את זה למקום של כאילו, לפעמים את הרגע צריך להסתכל רגע על החיים ולהבין מה אני עושה, לחשוב עם עצמך הרגע, כמו שאתה מרכיב פאזל. ואז פשוט להרכיב. וזה זה, זה יקרה, זה קורה בסוף מתישהו, זה יהיה שלם.
מהמם.
זה המשפט.
מהמם.
תן לי איזה המלצה, שלומי.
אוקיי, אז אני נותן המלצה, אני נותן המלצה לאנשים שצריכים לדעת לאהוב דוקו, אבל יצא לאחרונה.
דוקו זה מדהים.
דוקו זה טעים. לא כולם אוהבים. המולים, בכאן 11, של עמרי אסנאים וגילה תוקטלי.
המולים?
המולים, המוציאים לאור. זה
מרחאות של... זה כמו המולים, כמו המול.
לא, 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 המאכל. מולים של המוציאים לאור, זה על התחרות רבת השנים, מ-1930 עד 2000 ומשהו, של ידיעות אחרונות ומעריב. כל מה שקרה שם, פרשת האזנות, פרשת זה, מצמרר, מצמרר.
אשכה, אני לא מכיר, אני... מצמרר. איפה זה אמרת?
כאן 11.
כאן 11.
אפשר לראות ביוטיוב.
וכאן בוקס גם.
גם בכאן בוקס.
מצוין.
מאוד מאוד יפה. ארוץ לראות.
יאללה, אני ארוץ לראות. חיים שלי, אחלה פרק.
כן.
שיהיה לך מברוק.
תודה רבה.
ויאללה, בשורות טובות.
אמן, אמן.